כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros shashuoi Olovoz ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני, זין בסיוון תשע"ח, מסכת זבחים, דפים למד זין ולמד ח'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. איסרו חג שבועות תשע"ח, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות. מי שלא חג ביום חג השבועות, דהיינו שלא יקריב עולת ראייה או שלמי חגיגה בזמן שבית המקדש היה קיים, חוגג כל שבעה, יש לו תשלומין כל ששת הימים שלאחר חג השבועות. ודבר זה מפי השמועה נאמר, שחג השבועות כחג המצות לתשלומין. כך הרמב״ם בלכות חגיגה פרק א' הלכה ח'. אמר רבי ירמיה בקשר לאיסרו חג, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, שקורא לחג עונג במאכל ומשתה, ויש אומרים יום שלאחר החג, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. שנאמר איסרו חג באבותים, אבותים הכוונה בהמות אבות ושמינות, עד קרנות המזבח. כך פוסק הרמ"א בסוף סימן תכ"ט, ונוהגים להרבות קצת באכילה ושתייה ביום שאחר החג, והוא איסרו חג. בורא עולם נתן לנו את התורה, וחיי עולם נטע בתוכנו. ועכשיו עם קבלת התורה, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת במדבר. למדנו אז את דפים למד ה' ולמד ו' עד לסוף הפרק השלישי של מסכת זבחים, פרק ששמו כל הפסולין. כעת נשנן ונתמצת את אשר למדנו, החל מן המשנה בדף למד ה'. אמר במשנה, שוחט את הזבח על מנת לאכול דבר שאין דרכו לאכול, או להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר חוץ לזמנו וחוץ למקומו, כשר ורבי אליעזר פוסל. השוחט על מנת לאכול דבר שדרכו לאכול, או להקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית חוץ לזמנו וחוץ למקומו כשר. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר, מפני שאין אכילה והקטרה מצטרפים. השוחט את הזבח על מנת לאכול כזית מהאור, או רוטב או כיפה, דהיינו תבלין שנמצא בתחתית הקדירה, או עלל גיד הצוואר, וקשהו או עצמות או גידים או קרניים או טלפיים חוץ לזמנו וחוץ למקומו כשר. וכן אין חייבים עליהם משום פיגול נותר וטמא. השוחט מוקדשין על מנת לאכול את השליל, את העובר או את השליה, חוץ לזמנו וחוץ למקומו כשר, כשאינו כגוף הזבח. המולק תורים על מנת לאכול ביציהם חוץ לזמנו וחוץ למקומו כשר. חלב מוקדשים וביצי תורים, אין חייבים עליהם משום פיגול נותר וטמא. אמרה הגמרא אחרי המשנה, אמר רבי אלעזר, פיגל בזבח שחט על מנת לאכול את הזבח חוץ לזמנו, נתפגל השליל, מפני שהשליל הוא כגוף הזבח, והעובר ירחמו. יש בני אדם שאוכלים אותו, פיגל בשליל, דהיינו שחט על מנת לאכול את השליל, את העובר חוץ לזמנו, לא נתפגל הזבח מפני שרוב בני אדם אין אוכלים את השליל. פיגל בעלל של אוף שהוא רך וראוי לאכילה, נתפגלה מוראה הזפק. פיגל במוראה לא נתפגל העלל, מפני שרוב בני אדם אין אוכלים את המוראה, כי זה פרש באלמה. השוחט פרים הנשרפים על מנת להקטיר את האימורים חוץ לזמנו, נתפגל הבשר. על מנת לאכול הבשר חוץ לזמנו אינו פיגול, מפני שהוא דבר שאינו נאכל. ומביאה הגמרא ראיה לרבי אלעזר, ששייך שיתפגל אף שאינו מפגל. לכמן בדף מ"ג נחלקו חכמים ורבי שמעון, אם יש פיגול בפרים הנשרפים או שאין פיגול, אלא בדבר שזורקים את דמו על המזבח החיצון כמו שלמים. ונאמר בברייתא שמודים חכמים, שאם חשב לאכול את הפרים או לשורפם חוץ לזמנו, אינו פיגול. משמע שאם חשב על האימורים, נתפגל גם בבשר. דחתה הגמרא את הראיה, שאם חישב על האימורים, נתפגלו רק האימורים. ראיה נוספת, נאמר בברייתא, פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים מועלים בהם, נשחטו, הוכשרו להיפסל בטבול יום ומחוסר כיפורים ובלינה. ולכאורה, אילו נינת בשר. וכמו שהבשר נפסל בלינה, כך נפסל במחשבת לינה, דהיינו, שנתפגל הבשר, דהיינו, שאם חשב על האימורים, מחשבת לינה נפסל גם בבשר, אבל כשחשב על הבשר, ודאי אינו פיגול. שהרי הוא דבר שאין דרכו לאכול, גם את הראיה הזו דחתה הגמרא, שנפסל בלינה, הכוונה לינת אימורים. למרות שבסיפה מדובר בבשר דקטני, שנאמר שם בסיפה וכולם מועלים בהם על בית הדשן, עד שיותח, עד שיתקל הבשר, ולאחר שהיא ניתקל כבר נעשתה מצוותן ואין מועלים בהם מכל מקום, ברי שמדובר באימורים. הקשה רבה ממה שנאמר בברייתא ואילו שאין מפגלים ואין מתפגלים. צמר שבראשי כבשים ושיער שבזקן קיישים, האור הרוטב, הכיפה, העלל של הבהמה, המוראה של העוף, העצמות, הגידים, הקרניים, הטלפיים, השליל, השליה, הלב המוקדשים וביצי תורים, כולם לא מפגלים ולא מתפגלים ואין חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמה, והמעלה מהם בחוץ פטור, מפני שרק דברים הראויים לבוא אל פתח אוהל מועד חייבים עליהם משום העלאת חוץ. ולכאורה פירושו שבמחשבת השליל אין מפגלים את הזבח ואין השליל מתפגל מחמת הזבח וקשה לרבי אלעזר. דחתה הגמרא שפירוש הברייתא הוא שבמחשבת השליל אין מפגלים את הזבח ואין השליל מתפגל מחמת עצמו. ומה שחזר וכתב בסיפה כולם לא מפגלים ולא מתפגלים, היינו משום שרצה לשנות נותר ותמה, ולכן שנה גם פיגול. כמו ששנה בסיפה פעם שלישית שאין חייבים עליו משום פיגול, ועל כוחה שכתב זאת משום נותר ותמה. רבה הביא ראיה לרבי אלעזר מן המשנה ששנינו בה, השוחט את המוקדשים לאכול שליל או שליה בחוץ לא פיגל, והמולק את התורים לאכול ביציהם בחוץ לא פיגל, ואחר כך שנה הלב המוקדשים וביצי תורים, אין חייב עליהם משום פיגול נותר ותמה, ולא שנה שליל עם חלב מוקדשים שאין בהם משום פיגול נותר ותמה, ומוכח כרבי אלעזר שרק מחמת עצמם אין בהם פיגול, אבל מחמת הזבח הם מתפגלים. במשנה לקמן בדף דף נאמר, רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים שאם עלו לא ירדו, ופרש רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן, שהכשיר דווקא כשהמום הוא בדוקין שבעין, מפני שהם קשרים בעופות לכתחילה, ודווקא כשקדם ההקדש למום, ועולת נקבה נחשבת כקדם מומה להקדשה, מפני שעולה באה רק מן הזכרים, ואם עלו ירדו. הקשה רבי זיירה ממה שאמרו בברייתא, דילאיל שהמעלה עובר ושליל של הקורבן בחוץ פטור, ומשמע שהיא מעלה את אמו בחוץ חייב, על כוחך שמדובר בעולת נקבה שחייבים על העלאת הבשר בחוץ. ואם עוד רבי עקיבא בעולת נקבה שאם עלו ירדו, למה חייבים על העלאת בשרה בחוץ? תרצה הגמרא שיש לפרש את הברייתא, שהמעלה אימורי השליל בחוץ פטור, אבל אימורי אמו חייב. לאחר מכן למדנו במשנה, בסוף דף למדהי, שחט את הזבח על מנת להשאיר דמו או אימוריו למחר, או להוציאם לחוץ למקומם, ולא חשב לאוכלם או להקטירם, רבי יהודה פוסל וחכמים מכשירים. שחט על מנת ליתן את הדם על הכבש, או שלא כנגד היסוד, או ליתן את הניתנים למעלה למטה, ואת הניתנים למטה למעלה, או את הניתנים בפנים בחוץ, ואת הניתנים בחוץ בפנים, או על מנת שיוכלו או יקריבו טמאים והרעילים, או על מנת לערב דמו בדם הפסולים, או ששחט את הפסח על מנת לשבר עצמות או לאכול ממנו נע, כשר, שאין פוסל אלא מחשבת חוץ לזמנו, חוץ למקומו או פסח וחטאת, שלא לשמן. אמרה הגמרא אחרי המשנה שנינו במשנה, של רבי יהודה, אם שחט את הזבח על מנת להשאיר דמו או אימוריו למחר או להוציאם חוץ למקומו פסול. ובאב אמינא פירש רבי אלעזר, שלמד את הדין הזה מדכתיב לגבי פסח לא תותירו ממנו עד בוקר, ולגבי תודה נאמר, לא יניח ממנו עד בוקר. ואם אינו עניין להניח שכבר נכתב לגבי פסח, תנאו עניין למחשבת הינוח. ולמרות שבברייתא למדו את הפסוק הזה לעניין אחר, נאמר בברייתא, ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, ללמד שתודה נאכלת ליום ולילה, מניין לרבות חליפין. דהיינו אם יפריש תודה ועבדה ויפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה, השנייה היא חליפין, וכן ולדות ותמורות שנאכלים ליום ולילה, תלמוד לומר הוא בשר. חטאת ואשם מניין, תלמוד לומר זבח. שלמי נזיר ושלמי פסח, מניין, תלמוד לומר שלמיו. לחמי תודה וחלות וחקיקים שבנזיר מניין, תלמוד לומר קורבנו. בכולם אני קורא בהם לא יניח מכל מקום. מזה שלא נאמר לא תותירו אלא לא יניח, יש ללמוד את דינו של רבי יהודה. כשתה הגמרא מכאן למד רבי יהודה שגם במחשבה להוציא נפסל, וגם בברייתא שנינו שטעמו של רבי יהודה זה מסברה. נאמר בברייתא אמר להם רבי יהודה לחכמים, הרי אתם מודים שאם יניחו למחר שהוא פסול, כמו כן כשחישב להניחו למחר פסול. ומסיקים שטעמו של רבי יהודה הוא מסברה. והטעם שרבי יהודה לא חולק בסיפה של המשנה, דהיינו בשחת על מנת ליתן את הניתנים בחוץ בפנים, אף שאם היה נותנו בפנים נפסל בכך משום, שאין נפסל אלא במקום שמשולש בדם, בבשר ובאימורים. דהיינו חוץ לעזרה ממש ובשעת יותר הבמות, מפני שבפסול של חוץ למקומו, נאמר של אישי. אמנם בברייתא שנינו של רבי יהודה, אם שחת על מנת ליתן את הניתנים בחוץ בפנים פסול. שנינו בברייתא רבי יהודה אומר דבר רע, לרבות חטאת ששחטה בדרום שהיא פסולה, וכן חטאת ששחטה על מנת להכניס את דמה לפנים פסולה. מסקנת הגמרא שנחלקו התנאים בשיטת רבי יהודה היא נפסל כשחשב להכניס את הדם לפנים. התנא שמשנתנו סובר שאינו נפסל כיוון שאפילו הכניס אינו נפסל. כשנינו במשנה אמר רבי יהודה הכניס את הדם להיכל בשוגג כשר ומשמע שבמזיד פסול. וקיימלן דהיינו דווקא כשכיפר שזרק על המזבח הפנימי בפנים, אבל אם הכניס בפנים ולא כיפר לא נפסל, וכל שכן שבמחשבה אינו נפסל. ובמה ששנינו בברייתא של רבי יהודה חייב מלכות על חטאת ששחטה בדרום, מצינו גם בזה מחלוקת הנאים על איבא דרבי יהודה. דתניא, רבי יהודה אומר יכול חטאת ששחטה בדרום יהיה חייב. תלמוד לומר לו תסבח להשם אלוקיך שור ושה כל דבר רע, על דבר רע אתה מחייבו ואין אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום. אמר רבי אבא מודה רבי יהודה שאף אם חשב על מנת להשאיר דמו או ימוריו למחר או להוציא מחוץ למקומו נפסל, מכל מקום חוזר וקוברו לפיגול, אם חשב בעבודה אחרת מחשבת פיגול. אמר רב התידה אבי לך ראיה, שהרי כל פיגול נפסל לפני זריקה, שהרי יש בו גם מחשבת ינוח, ועדיין אינו פיגול, שהרי לא קרבו כל מטירה, ואפילו אחי הזריקה קובעתו בפיגול. אבל דחתה זאת הגמרא ואמרה שדווקא בפיגול חל הפיגול מפני שמחשבה אחת, מה שאין כן בשתי מחשבות. כשתה הגמרא לרבי אבא מהברייתא שכתוב בה שחט על מנת ליתן את הניתנים למעלה למטה ואת הניתנים למטה למעלה לאלתר כשר, חזר וחישב על מנת ליתן חוץ למקומו פסול ואין בו קורת, חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו קורת, למחר פסול, חזר וחישב בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו פסול ואין בו קורת, הרי שאין חוזר וקובעו בפיגול. ותיופתא דרבי אבא, אמר רב חיסדא בשם רבינא בר סילא, חשב על מנת שיאכלו טמאים למחר חייב משום פיגול. אמר רבא תדע אביא לך ראיה, שרי בשר לפני זריקה אסור באכילה ומחשבה מפגלת בו. דחתה הגמרא שבשר לפני זריקה יהיה מותר באכילה על ידי הזריקה ולכן מחשבה מפגלת בו, מה שאין כן אכילה טמאים. אמר רב חיסדא מרגלה בפומי דרבדים מברחיננה, בשר פסח שלא הוצלה שלא ניצלה ולחמי תודה שלא הורמו חייבים עליהם כשאכלום בתומת הגוף. רבא הביא לזה ראיה ממה שנאמר בפסוק והנפש אשר תאכל מבשר זבח השלמים אשר להשם, דרשה הברייתא לרבות הימורי קודשים קלים לטומאה, ואף שאינם בני אכילה, וכמו כן פסח שלא ניצלה ולחמי תודה שלא הורמו חייבים עליהם משום טומאה, אף שאינם בני אכילה. אבל דחתה זאת הגמרא ואמרה שהימורי קודשים קלים אסורים משום טומאה, מפני שראויים לגבוה, מה שאין כן בשר פסח שלא ניצלה ולחמי תודה שלא הורמו, אינם ראויים לא לגבוה ולא לאדיוט. זהו השינון והחזרה שלנו על דפים למדהי ולמדוו אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת במדבר, וכעת כדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה נשיב על 10 השאלות לשינון הסיכום והחזרה ששאלנו בסיום השיעור, בסיום לימודנו את דפים למדהי ולמדוו. שאלה הראשונה הייתה, מדוע לרבי יהודה אפשר לזרוק מהדם שברצפה? והתשובה, משום שהכהנים זריזים ובוודאי קיבלו דם הנפש בכלי ורק אחר כך נשפח וקשר לזריקה ואינו מתבטל בדם התמצית, משום שסובר רבי יהודה שאין דם מבטל דם. שאלה שנייה, מניין שדם התמצית אינו מחפר? והתשובה, משום שנאמר כי הדם הוא בנפש יחפר, רק דם שהנפש יוצא בו. שאלה שלישית, מתי היו הכהנים הולכים בדם ולא על גבי הצטבעות ולא הייתה בעיה במה שצריכים להגביה בגדיהם שלא יתלכלכו? והתשובה, בהולכת העיצים למערכה שאינה עבודה. שאלה רביעית, כיצד הוכיח רבא ממשנתנו כרבי אלעזר שאם פיגל הזבח נתפגל השליל? והתשובה, ניקח ששנתה שאין חיוב משום אכילה בפיגול בחלב וביצים, ואילו בשליל ושיליה שהוזכרו קודם לכן לא אמרה זאת. שאלה חמישית, באיזה אופן אמר רבי עקיבא שבעלי מומים אם עלו לא ירדו? והתשובה, בדוקין שבעין שאינו פוסל בעופות, וכשקדם מקדישה את תמומה. שאלה שישית, האם מחשבת ינוח למחר או הוצאה לחוץ פוסלת ומיניים? והתשובה, לרבי יהודה פוסלת ומסברה שכל דבר שמייעשה הוא יפסול את הקורבן ומחשבה עליו פוסלת. שאלה שביעית, מדוע המחשבה לתת את הדם שלו במקום הראוי לו במזבח אינה פוסלת לרבי יהודה? והתשובה, משום שסובר רבי יהודה שאין מתנה כזו בפועל פוסלת. שאלה שמינית, מדוע המחשבה שיוכלו טמאים או הרעילים אינה פוסלת? והתשובה, משום שאינו פוסל את הקורבן, ובאופן אחר משום שהיא מחשבה תלויה באחרים. שאלה תשיעית, האם חטאת ששחטה בדרום פסולה ומיניים? והתשובה, מחלוקת הנעים בשיטת רבי יהודה. והשאלה האחרונה, מה חידש רבי אבא במחשבת ינוח שפוסלת לרבי יהודה? והתשובה, שאף שפוסלת מכל מקום אם חשב בעבודה אחר כך מחשבת פיגול, נקבע הקורבן כפיגול. זהו מוריי ורבותיי פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו בדפים למד ה' ולמד ו' בערב שבת קודש פרשת במדבר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, איסרו חג שבועות תשע"ח, יום שני בשבוע זין בחודש סיוון תשע"ח. עיקר ותורף העניין הוא לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים למד זין ולמד חט במסכת זבחים. לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד וו עמוד ב', תחילתו של הפרק החדש, פרק רביעי במסכת זבחים, פרק ששמו בית שמאי. מן המשנה הפותחת במילים בית שמאי אומרים, כל הניתנין על המזבח החיצון שנתן במתנה אחת כיפר. מן המשנה הזו, תחילתו של הפרק הרביעי במסכת זבחים, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בפרק שלפנינו ממשיך התנא לבאר דיני פיגול שהתחיל לבארם בפרק הקודם, בפרק השלישי. ומה הם דיני פיגול? אם נעשית אחת מן עבודות הקורבן במחשבת חוץ למקומו, דהיינו שבשעת העבודה חישב לאכול כזית מן בשר הקורבן מחוץ למקום שקבע הכתוב, ומקום אכילת קודשי קודשים זה בתוך העזרה, ומקום אכילת הקודשים קלים זה בתוך חומת ירושלים, במקרה כזה הקורבן פסול והבשר אסור באכילה, והאוכל ממנו עובר בלב, שנאמר לא יאכל כי קודשם. דורשת הגמרא במסכת פסחים דף כ"ד עמוד א', כל שבקודש פסול, בא כתוב ליתן לא תעשה על אכילתו. אם נעשית אחת מן העבודות של הקורבן במחשבת חוץ לזמנו, דהיינו שבשעת העבודה חישב לאכול כזית מן הבשר לאחר הזמן שקבע הכתוב, זמן אכילת קודשי קודשים זה ביום שחיטתם ובלילה שלאחריו, זמן אכילת קודשים קלים זה לשני ימים ולילה אחד, דהיינו יום שחיטתם ובלילה שלאחריו, וכן ביום המחרת עד הערב. במקרה כזה הקורבן עשה פיגול והאוכל ממנו אפילו בתוך זמנו, חייב קראת, כאמור בפסוק, ואם אכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. והכתוב מדבר על המחשב בשעת שחיטה לאכול את בשרה ביום השלישי, כפי שביארה הגמרא לאל בדף כ"ט עמוד א'. אמנם, לא נקבע קורבן באיסור פיגול, אלא כשלא נפסל מחמת פסול אחר. אבל אם נפסל הקורבן מחמת פסול אחר, חוץ מן האיסור פיגול, לא נעשה פיגול. כפי שלמדנו לאל בדף כ"ט עמוד ב', והאוכל ממנו אינו חייב כרת. רוב הקורבנות הקריבים על המזבח החיצון טעונים שתי מתנות דם. שתי זריקות על המזבח, מתנה אחת בקרן מזרחית צפונית, והשנייה כנגדה באלכסון בקרן מערבית דרומית. ונותן כל מתנה באופן שמתפשט היה אדם על שתי רוחות של המזבח, כדי שאדם יהיה על ארבע רוחות המזבח. וזהו שתי מתנות שהן ארבע. דנה המשנה הראשונה בפרק הרביעי, פרק ששמו בית שמאי, באופן שלא נתן את המתנות, האם הקורבן כשר, ובאיזה מתנה נפסל הקורבן, אם נעשה במחשבה פסולה. אומרת המשנה פותחת את הפרק הרביעי של מסכת זבחים, בית שמאי אומרים כל הקורבנות הניתנים על המזבח החיצון שדמם טעון זריקה על המזבח החיצון שנתן במתנה אחת, אם לא נתן אלא זריקה אחת, וכל הקורבנות חוץ מקורבן חטאת זורקים את דמם על המזבח על ידי כלי, דהיינו שאוחז הכלי שרת עם הדם בידו וזורק על ידי הכלי על דופן המזבח, וחטאת נותנים את דמה על קרנות המזבח עם האצבע שטובל באצבעו בדם שבתוך הכלי ונותן הדם על קרנות המזבח. אף שלכתחילה טעונים שתי זריקות, הקורבן כשר וכיפר על הבעלים. אומרת המשנה, ובחטאת שלכתחילה טעונה ארבע מתנות, אם נתן שתי מתנות, הקורבן כשר. אבל אם נתן רק מתנה אחת מבין ארבעת המתנות, הקורבן פסול. ובית הלל אומרים, הפחטת שנתנה שנתן מדמה למזבח מתנה אחת, הקורבן כשר וכיפר על הבעלים. לפיכך, מאחר שבמתנה אחת הקורבן כשר, לפי בית הלל, בין בחטאת ובין בשער זבחים, ולפי בית שמאי רק בשער זבחים, אם נתן את המתנה הראשונה כתקנה כדינה, דהיינו שלא חישב בשעת נתינתה מחשבה הפוסלת, ואת המתנה השנייה נתן במחשבת חוץ לזמנה, הקורבן כשר וכיפר על הבעלים, כי מאחר שכבר הותר הבשר להיקרב על המזבח על ידי המתנה הראשונה, ואין צריך למתנה השנייה בכדי להתירה, לכן אין מחשבת פסול שחושב במתנה הזו פוסלת את הקורבן. ואף על פי שהקורבן כשר, נראה שצריך לחזור וניתן את המתנה השנייה במחשבה כשרה, כך אומר השפת אמת. ממשיך התנא במשנה ואומר, ואם נתן את המתנה הראשונה במחשבת חוץ לזמנה, ואת המתנה השנייה נתן במחשבת חוץ למקומה, נעשה הקורבן פיגול וחייבים עליו כרת, תימחל ממנה. ואף שמלבד מחשבת הפיגול יש בו פסול נוסף, בכך שחישב גם לאכול חוץ למקומו, מכל מקום, מאחר שכבר נגמרו כל העבודות המתירים את הקורבן על ידי מתנה ראשונה, כבר הוקבע הקורבן באיסור פיגול, ואין מחשבת חוץ למקומו שחשב בשעת המתנה השנייה מוציאה מידי פיגול. מה שאין כן, אם היו מעקבות אף שאר המתנות, אז מחשבת חוץ למקומה שחשב במתנה השנייה הייתה מוציאה את הקורבן מידי פיגול. שכן מלבד מחשבת הפיגול יש מחשבת פסול נוספת. וקורבן נקבע בפיגול רק כאשר מלבד מחשבת הפיגול קרבו כל מתיריו בהכשר. ועוד אומרת המשנה, כל הקורבנות הניתנים על המזבח הפנימי שנותנים מדמם על המזבח הפנימי, פר וסעיר של יום הכיפורים ופר כהן משיח ופר יעלם דבר של ציבור, כולם טעונים ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח הפנימי, ופר וסעיר של יום הכיפורים טעונים עוד שבע הזעות על גג המזבח, חוץ מהמתנות שעל הקרנות טעונים פר וסעיר של יום הכיפורים עוד שמונה הזעות, אחת למעלה ושבע למטה בקודש הקודשים כנגד הכפורת, וכן אחת למעלה ושבע למטה באוהל מועד כנגד הכפורת, ופר כהן משיח ופר יעלם דבר של ציבור טעונים שבע הזעות כנגד הפרוכת, וגם אילו המתנות מעקבין, ממחיסר אחת מהן, לא כיפר. אם כן אומרת המשנה, כל הקורבנות הניתנים על המזבח הפנימי, שנותנים מדמם על המזבח הפנימי, הדין הוא שמחיסר אחת מן המתנות כאילו לא כיפר והקורבן פסול. לפיכך, מאחר שאין הקורבן כשר אלא על ידי כל המתנות, לכן אפילו נתן כולן את כל המתנות כתקנן, כדינן, שלא חישב ומחשבה פוסלת את הקורבן בשעת נתינתן, ואחת מן המתנות, ואפילו אם רק את המתנה האחרונה נתן שלא כתקנה, כגון במחשבת חוץ למקומה או במחשבת חוץ לזמנה, פסולה, הקורבן פסול, כיוון שלא ניתר הקורבן, אלא על ידי כל המתנות. אם כן, מחשבה פוסלת בכל אחת מהן. ואף שהקורבן נפסל בכך שנתן אחת מן המתנות המעכבות את הקורבן במחשבת חוץ לזמנו, מכל מקום אין בו קרת אם אכל ממנה. זאת מפני שלא נעשה הקורבן פיגול על ידיה, והטעם משום שאין מפגלין בחצי מתיר. כלומר, אין קורבן נעשה פיגול כאשר מחשבת הפיגול נעשתה רק בחצי ממתיריו. וכיוון שאין הקורבן ניתר על ידי מתנה זו בלבד, אלא על ידי כולן, אין מחשבת הפסול שחישב בה קובע את הקורבן להיות פיגול. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי במסכת זבחים, בדף למדוו עמוד ב', וכי אתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שתי שורות לפני סוף דף למדוו. ויהיה הגמרא ברייתא בה מבואר מאיכן למידים, שאף אם לא נתן אלא מתנה אחת, הקורבן כשר. דנו רבנן. שנו חכמים ברייתא מופיע במסכת מנחות דף עמד עמוד ב', וכן לקמן בדף נון ב' עמוד ב', מניין מאיכן למדנו לקורבנות שדמן ניתנין על המזבח החיצון שאם נתנן במתנה אחת שחיפר והקורבן כשר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר דברים פרק י"ב פסוק זך, ודם זבחיך יישפך. משמע, שפיכה אחת. וזאת לומדים מכך שלא כתוב בפסוק סביב, שמהמילה סביב למידים לקמן בדף נ"ג עמוד ב' לשתי מתנות שאין ארבע. ולמידים מכאן שבדיעבד אם נתן רק מתנה אחת, הקורבן כשר. בקשה הגמרא והאי לאחר ודעתה, האם הכתוב של ודם זבחיך יישפך בא ללמדנו את הדין הזה שאם נתן מתנה אחת הקורבן כשר? האם היא באה אלה לחדתניה, הרי הכתוב הזה נצרח ללמדנו את הדין ששנינו בברייתא לקמן. מניין, מאיכן, למדנו לכל הדמים של כל הקורבנות שטעונים מתן דמים ליסוד המזבח, דהיינו שאדם שנשאר בכלי לאחר נתינת מתנותיו צריך לשופכו על יסוד המזבח, שאם נשאר מן אדם בכלי לאחר שזרק מתנותיו שטעונים מתן דם ליסוד, שצריך לשפוך את הדם הנשאר אל יסוד המזבח למטה סמוך לקרקע, שהמזבח היה בולט עמה בגובה עמה והוא הנקרא יסוד. תלמוד לומר למדינו הכתוב ודם זבחיך יישפך, שיש לשפוך את כל דם הזבח. ומאחר שניצח הכתוב ללמדנו את הדין הזה, אם כן קשה, איך אפשר ללמוד ממנו את הדין של הברייתא לאל שבמתנה אחת הקורבן כשר? לתרץ את הגמרא, דין זה שצריך לשפוך בכל הקורבנות את שיירי הדם ליסוד, נפקא למה מדי רבי, למדה הברייתא לאל מדברי רבי. דתניא, שנינו בברייתא, רבי אומר, כתוב בתורה בדין חטאת העוף, ספר ויקרא פרק ה' פסוק ט', ואיזה מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, חטאת הוא, שאין תלמוד לומר בדם, לא היה צריך הכתוב לכתוב בדם פעם שנייה, שרי כבר הזכיר בתחילת הפסוק, ואיזה מדם החטאת, ומה תלמוד לומר בדם? מה מלמדנו הכתוב באומרו בדם? מבארת הברייתא לפי שלא למדנו מן הכתוב, אלא לניתנין מתן ארבע, רק לחטאות שטעונות ארבע מתנות שטעונים מתן דמים ליסוד, שצריכים לשפוך את הדם הנשאר אל יסוד המזבח. אבל שאר דמים של שאר הקורבנות מניין מאחד למדנו שגם בהם צריכים לשפוך את השיריים אל היסוד. תלמוד לומר והנשאר בדם יימצא, שאין תלמוד לומר בדם. ומה תלמוד לומר בדם? לימד הכתוב על כל הדמים של כל הקורבנות שטעונים מתן דמים ליסוד, שצריכים לשפוך את הדם הנשאר אל יסוד המזבח. ומאחר שאפשר ללמוד דין מתן דמים ליסוד מכתוב אחר, מיותר הכתוב ודם זבחיך יישפך ללמד שאף במקום שצריך לתן כמה מתנות, אם נתן מתנה אחת, הקורבן כשר. ונסביר את הלימוד, הכלל הוא שלאחר שהוזכר כבר העניין שעליו מדבר הפסוק פעם אחת, אין צורך לחזור עליו בכל פעמים שמדברים בו. ואם חוזרים עליו פעם שנייה, מסתם אין הכוונה לדבר שבו היה מדובר תחילה, אלא לדבר אחר. משום כך אומרת כאן הגמרא, שאדם השני, אין זה אותו אדם הנאמר בתחילה, אלא מרבה שאר דמים, כמו שמצינו, הרבה פעמים בשס, למשל, במסכת פסחים דף פג עמוד ב' נאמר, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, שאין הכוונה במילה בוקר השני לאותו בוקר המוסר הראשון, אלא ליתן בוקר שני, כך מסביר המלבים בחידושיו. ממשיכה הגמרא ומקשה עוד, והקטי לאח יהודה, עדיין יש לשאול האם הכתוב את דם זבחיך יישפך בא ללמדנו שאם נתן מתנה אחת, הקורבן כשר? והלא מבא אלה לחדתניה, הפסוק הזה נצרח ללמדנו את הדין ששנינו בברייתא דלהלן. הברייתא דנה בקורבנות שדמן טעון זריקה, אם נתנו בשפיכה. בקורבנות עולה ושלמים, אשם ובכור, כתוב לשון זריקה. ולשון זריקה משמע שעומד רחוק מן המזבח וזורק מן הכלי למזבח. ואילו שפיכה פירושה שעומד סמוך למזבח אצל היסוד ושובך בנחת אל קיר המזבח. אז הברייתא דנה בקורבנות שדמן טעון זריקה, מה קורה אם נתנו בשפיכה? האם הקורבן כשר? וכך שנינו בברייתא. מניין מאחד למדנו לניתנים בזריקה לקורבנות שדמן טעון זריקה, והיינו שעומד הכהן רחוק מן המזבח וזורק מן הכלי למזבח, שאם נתנם בשפיכה, דהיינו שעמד סמוך למזבח אצל היסוד ושפך בנחת אל קיר המזבח שיצא ידי חובתו והקורבן כשר. ושיבה הברייתא תלמוד לומר מלמדינו הכתוב ודם זבחיך יישפך, שמשמעו שכל הזבחים שנתן לדמה בשפיכה יצא. כי כתוב סתם ודם זבחיך, משמע שמדבר על כל הזבחים. אם כן קשה, מאחר שנצרח הכתוב ללמדינו דין זה, איך אפשר ללמוד ממנו את הדין של הברייתא לאל שבמתנה אחת הקורבן כשר? מתרץ את הגמרא התנא של הברייתא שלומד מ"ודם זבחיך יישפך" שבמתנה אחת הקורבן כשר, לא נצרח לו הפסוק הזה ללמוד שכל הזבחים שנתן לדמם בשפיכה יצא, משום שסבר לה כרבי עקיבא שחולק על הברייתא שהכשירה קורבנות שנתן דמן בשפיכה. ואמר רבי עקיבא, לא זריקה היא בכלל שפיכה, וקורבן שטעון זריקה אם נתן לדמו בשפיכה לא יצא, ולא שפיכה היא בכלל זריקה, וקורבן שטעון שפיכה אם נתן לדמו בזריקה לא יצא. ומאחר שלא נצרח לו הפסוק ודם זבחיך יישפך ללמד שכל הזבחים שנתנן בשפיכה יצא, ייתכן ללמוד מהפסוק הזה שבמתנה אחת הקורבן כשר. מביאה עכשיו הגמרא את המשנה שממנה אנו שומעים שסובר רבי עקיבא שאין זריקה בכלל שפיכה. יש מצוות עשה לאכול מבשר קורבן הפסח בליל 15 בניסן, ככתוב בספר שמות פרק י"ב פסוק ח', ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכשבני החבורה היו מרובים ולא היו יכולים לסבוע רק מבשר קורבן הפסח, היו מקריבים בערב פסח עם הפסח קורבן שלמים, והיא הנקראת חגיגת 14, ואוכלים אותה בלילה לפני קורבן הפסח, כדי שיהיה הפסח נאכל על הסובע. ובין בשר הפסח ובין בשר החגיגה טעונים ברכה קודם אכילתם כשאר כל המצוות, שמלבד ברכת הנהנים שצריך לברך עליהם, אם אוכל מהם שלא בתוך הסעודה, צריכים גם ברכת המצוות. וברכת הפסח היא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לאכול הפסח. ברכת החגיגה היא, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לאכול הזבח. שהרי אכילת קודשים היא מצוות עשה בין קודשי קודשים הנאכלים לכהנים ובין קודשים קלים הנאכלים לישראל, שנאמר ואכלו אותם אשר כופר בהם. דנה המשנה האם הברכה שברך על אחת מהן פותרת את השנייה מי לברך עליו. אומרת הגמרא דתנן שנינו במשנה במסכת פסחים דף קכ"א עמוד א', אם ברך מתחילה על קורבן הפסח ברכת הפסח, ולמרות ששנינו במסכת פסחים שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, דהיינו שאסור לאכול דברים אחרים אחר אכילת הפסח כדי שישאר בפיו טעם בשר הפסח, אז אם כן איך שייך שברכת הפסח תפתור את החגיגה שלאחריו? הרי אסור לאכול את החגיגה אחר הפסח. יש לומר שמה שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, היינו שלאחר גמר אכילת כזית האחרון של הפסח, אסור לטעום כלום כדי שישאר בפיו טעם הפסח. אבל שיתחיל לאכול הפסח ונשאר לו עוד כזית מן הפסח כדי לאכול ולסבוע ממנו בסוף סעודתו, רשאי לאכול מה שירצה. אם כן נאמר במשנה במסכת פסחים, מברך מתחילה על קורבן הפסח ברכת הפסח, פתר בברכה הזו את של זבח, את הברכה שעל הזבח. וכשבא לאכול הזבח, אין צריך לברך עליו ברכת הזבח. והתנאים הללו סוברים כמו שיטת רב במסכת פסחים דף עין עמוד ב', שדורש מן הכתוב וזבחת פסח לשם אלוקיך צאן ובקר. צאן זה פסח ובקר זה חגיגה, אבל שניהם אמרה תורה וזבחת פסח, הרי שהתורה עצמה קרא לחגיגה פסח. ולכן הברכה הזו של הפסח פותרת את של הזבח, למרות שהנוסח שלהם לא שווה. אבל אם ברך מקודם על של זבח, לא פתר בברכה הזו את הברכה שעל הפסח. וכאשר בא לאכול את הפסח, צריך לברך עליו ברכת הפסח. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא זו פותרת זו ולא זו פותרת זו. אין ברכת הזבח פותרת את ברכת הפסח, ואין ברכת הפסח פותרת את ברכת הזבח. סוברת הגמרא ששורש מחלוקתם הוא בדין זה, האם זריקה היא בכלל שפיכה או לא. רבי ישמעאל סובר שזריקה בכלל שפיכה היא, והניתנים בזריקה שנתנן בשפיכה יצא ידי חובה. ולכן בברכה שעל הפסח שהוא בשפיכה, פותרת הברכה שעל הזבח שהוא בזריקה. אבל שפיכה אינה בכלל זריקה, והניתנים בשפיכה שנתנן בזריקה לא יצא. ולכן בברכה שעל הזבח שהוא בזריקה אינו נפטר מברכה שעל הפסח שהוא בשפיכה. אילו רבי עקיבא סובר ששפיכה אינה בכלל זריקה וזריקה אינה בכלל שפיכה. ולכן אין ברכת האחד פותרת את השנייה. הרי שומעים לנו מן המשנה הזו, שסובר רבי עקיבא שאין זריקה בכלל שפיכה, ומכיוון שסובר התנא כרבי עקיבא, לא נצרח לו הפסוק ודם זבחיך יישפך ללמוד, שכל הזבחים שנתן את דמם בשפיכה יצא, וממילא מיותר לו הפסוק בכדי ללמוד שבמתנה אחת, הקורבן כשר. חוזרת הגמרא להקשות על הברייתא הלומדת מן הכתוב ודם זבחיך יישפך שבמתנה אחת, הקורבן כשר. מקשה הגמרא, הקטי לאחי ודעתה? עדיין יש לשאול האם הכתוב ודם זבחיך יישפך בא ללמדנו שבמתנה אחת הקורבן כשר? הרי מבא אלה לחדתניה הפסוק הזה נצרך ללמדנו את הדין ששנינו בברייתא. והברייתא מדברת אודות שאצל כל הקורבנות פירש הכתוב מתן דמן והקטרת חלביהן חוץ ממעשר בהמה, וקורבן פסח שלא פירש הכתוב אצלן מתן דמם והקטרת חלביהם. וראית הברייתא מהיכן למדנו מתן דמים והקטרת חלבים למעשר בהמה וקורבן פסח. רבי ישמעאל אומר, מתוך שנאמר ממה שכתוב אצל בכור, בכור זכר שנולד מבהמה טהורה שמצווה לתת אותו לכהן, ונשחט בעזרה וזורקים את דמו ומקטירים את האימורה ושאר הבשר נאכל לכהנים. אומר הפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק י"ז, אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח להשם. למדנו מכאן לבכור שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, על גבי המזבח. החלקים מן הקורבן שמקטירים אותם על המזבח נקראים אמורים, שזה מלשון אמירה וציווי. כלומר, שאילו הם הדברים שהתורה אמרה להקטירן, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. אבל אומרת הברייתא, מעשר בהמה ופסח שלא פירש הכתוב אצלם מתן דמים והקטרת אמורים מניין, מכאן למדנו שגם הם צריכים מתן דמים והקטרת אמורים על המזבח. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב ודם זבחיך יישפך. כל הזבחים במשמע מכאן, שגם מעשר בהמה וקורבן פסח צריכים מתן דמים על המזבח. ומאחר שנצרח הפסוק ללמדנו את הדין הזה, איך אפשר ללמוד ממנו את הדין של הברייתא שבמתנה אחת הקורבן כשר? מדרץ את הגמרא, התנא של הברייתא שלומד מ"ודם זבחיך יישפך" שבמתנה אחת הקורבן כשר? לא נצרח לו הפסוק הזה ללמדנו מתן דמים למעשר בהמה וקורבן פסח. למה? סבר לה כרבי יוסי הגלילי, הוא לומד דין מתן דמים למעשר בהמה וקורבן פסח מפסוק אחר, דתניא שנינו בברייתא. רבי יוסי הגלילי אומר, כתוב בפסוק אך בכור שור או בכור כסף ובכור עז, דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר. דמו לא נאמר בלשון יחיד, אלא דמם בלשון רבים. וכן חלבו לא נאמר בלשון יחיד, אלא חלבם בלשון רבים. ומאחר שאין הפסוק מדבר אלא בבכור בלבד, היה צריך לכתוב בלשון יחיד. ממה שכתוב בלשון רבים, משמע שבא לרבות קורבנות אחרים חוץ מבכור. ודורשים שבא הפסוק ולימד על בכור מעשר ופסח שטעון כל אחד מקורבנות אלו, מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. ומאחר שלא נצרח לו המילים והפסוק ודם זבחיך יישפך ללמד על מתן דמים והקטרת הימורים של מעשר ופסח, שוב ניתן ללמוד מ"ודם זבחיך יישפך" שבמתנה אחת הקורבן כשר. ולפי רבי ישמעאל, שאין הפסוק מדבר אלא בבכור, מה שנאמר בפסוק דמם וחלבם בלשון רבים, זה משום שמדבר הפסוק על כמה סוגי בכור, בכור שור, בכור כסף ובכור עז. כך מסביר רש"י. מקשה הגמרא על רבי ישמעאל שדורש מ"ודם זבחיך יישפך" ללמד שדם פסח בשפיכה. מקשה הגמרא ורבי ישמעאל, אי קרא פסוק זה של ודם זבחיך יישפך, מה פיקלי לאחי ומה פיקלי לאחי? האם הוא דורש אותו ללמוד ממנו שני דברים? האחד שדם פסח דינו בשפיכה, ועוד שכל הדמים הניתנים בזריקה שנתנן בשפיכה יצא? שהרי הברייתא שדורשת מ"ודם זבחיך יישפך" שכל הדמים הניתנים בזריקה שנתנן בשפיכה יצא, אי אפשר להעמידה כרבי עקיבא. שאילו היה סובר רבי עקיבא שכל הדמים שנתנם בשפיכה יצא, אם כן שלמים בכלל פסח הם, שאף הם יוצאים ידי חובה בנתינת דמים בשפיכה כפסח. ומדוע הוא אומר שאין ברכת הפסח פותרת את הזבח? ואי אפשר לומר שסובר רבי עקיבא כרבי יוסי הגלילי שפסח דינו בזריקה, שהרי אז בוודאי הייתה צריכה להיות ברכת הפסח פותרת את ברכת הזבח, כיוון ששניהם בזריקה. אם כן, בהכרח שברייתא זו הסוברת שכל דמים שניתנים בשפיכה יצא, זו שיטת רבי ישמעאל. ואם כן, יהיה קשה, כיצד ייתכן שרבי ישמעאל ידרוש שתי דרשות מכתוב אחד? מדרץ את הגמרא, תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל. המשנה והברייתא נשנו על ידי שני תנאים שונים, וכל אחד שונה כפי גרסתו בדעת רבי ישמעאל. התנא ששנה את הברייתא שדורשת מ"ודם זבחיך יישפך" שדם פסח בשפיכה, אינו דורש שכל הדמים שנתנם בשפיכה יצא, ואינו סובר בדעת רבי ישמעאל שברכת הפסח פותרת את של זבח, שכיוון ששלמי בזריקה ואינו יוצא ידי חובתו כשנותן את הדמים בשפיכה, אם כן אין זבח שלמים בכלל פסח שדינו שפיכה. ומודהו לרבי עקיבא שברכת הפסח אינה פותרת את של זבח. התנא של המשנה במסכת פסחים שסובר שרבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא וסובר שברכת הפסח פותרת את של זבח, אינו דורש מ"ודם זבחיך יישפך" שדם פסח דינו בשפיכה. אלא סובר, כרבי יוסי הגלילי שדם פסח דינו בזריקה, כשלמים. ואת הפסוק ודם זבחיך יישפך דורש הוא רק לעניין זה שהניתנים בזריקה שנתנם בשפיכה, יצא ידי חובה. אבל אילו היה דורש מוודם זבחיך יישפך גם שדם פסח בדינו בשפיכה, אי אפשר ללמוד ממנו עוד שכל הדמים שנתנם בשפיכה יצא, וכיוון שזריקה אינה בכלל שפיכה, לא היה חולק על רבי עקיבא שסובר שברכת הפסח אינה פותרת את של זבח. מקשה עכשיו הגמרא על רבי יוסי הגלילי שמרבה דין מתן דמים והכתרת האימורים למעשר ופסח מהפסוק שמדבר בבכור. מקשה הגמרא בישלם המובן הדבר לפי רבי ישמעאל דמוקים לקולה בבכור, שמעמיד את הפסוק אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז, שכולו מדבר רק בבכור. אז מה שכתוב שם דמם וחלבם בלשון רבים זה משום שהזכיר שלושה מיני בכורות, שור, כסף ועז. היינו דכתיב, לכך נאמר בפסוק שלאחריו, ובשרם יהיה לך בלשון רבים, כיוון שמדבר מהשלושה מיני בכורות שבשרם לכהן, ואכן, כך הוא דינו של בכור שבשרו ניתן לכהן. הוא אחד מ-24 מתנות כהונה ניתנות לכהן. אלא לפי רבי יוסי הגלילי דמוקי לינמי במעשר ופסח, שמעמיד את הפסוק גם במעשר בהמה וקורבן פסח, ומשום שסובר רבי יוסי הגלילי שבכור לשון יחיד הוא, ואף על פי שהזכירה כתוב שלושה מיני בכורות כולם בלשון יחיד, היה צריך לכותבם. ומה שכתוב לשון רבים זה משום שבא לרבות מעשר ופסח, קשה לדבריו, הרי מעשר ופסח בעלים אכלילי, הבעלים של הקורבן הם שאוכלים אותם, ואינה מתנה לכהן. ואם כן, מהי? מה זה שכתבה התורה ובשרם יהיה לך בלשון רבים? הרי מה שכתבה התורה ובשרם יהיה לך, שיש ליתן את הבשר לכהן, אינו מדבר אלא בבכור לבד. אם כן, הייתה התורה צריכה לכתוב זאת בלשון יחיד. מדרץ את הגמרא מה שכתוב ובשרם יהיה לך בלשון רבים, משום שמדובר בשני מיני בכורות, אחד תם ואחד בעל מום. בין מבכור שהוא תמים ובין מבכור שהוא בעל מום. כלומר, אכן מה שהפסוק הקודם, אך בכור שור נאמר בלשון רבים, זה משום שאינו מדבר רק על בכור אלא גם על מעשר ופסח. אבל הפסוק הזה הוא בשרם יהיה לך, המדבר בנתינת הבשר לכהן, מה שנאמר בו בלשון רבים, משום שני מיני בכור, תם ובעל מום. לימד לנו הכתוב כאן, על בכור שהוא בעל מום שניתן לכהן, נותנים אותו לכהן והכהן אוכלו בכל מקום שירצה או מוכרו או מאכילו למי שיתרצה מפני שהוא חולין, שלא מצינו לו פסוק אחר בכל התורה כולה שיש ללמוד ממנו שיתנאו לכהן, ומכאן אנו למדים זאת. ואילו תוסות ודיבור המתחיל שלא מצינו מפרשים, שלא מצינו בכל התורה שפסולי המוקדשים ינתנו לכהן, ששאר פסולי המוקדשים אינו נותנו לכהן אלא פודה אותו ומקריב אחר תחתיו, ובכור שנפסל נותנו לכהן והכהן אוכלו במומו. והיית הגמרא מאחל לומד רבי ישמעאל שבכור בעל מום ניתן לכהן. והיית הגמרא ורבי ישמעאל שמפרש את מה שנאמר בפסוק ובשרם יהיה לך בלשון רבים על שלושת מיני בכור שור כזה ועז הנזכרים בפסוק הקודם ולא לרבות בעל מום. אז דין זה שבכור בעל מום ניתן לכהן נפקא ליה, הוא לומד זאת מלך יהיה דסייפה, מסוף הפסוק שכתוב ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה. הלך יהיה שבסוף הפסוק בא לרבות בכור בעל מום שניתן לכהן. ולכמן בדף נון זין עמוד א' מבואר שלפי רבי יוסי הגלילי לך יהיה שבסוף הפסוק בא ללמד שבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד, ורבי ישמעאל עומד זאת ממה שהוא קש בחור לשלמים. עכשיו מקשה הגמרא קושיה על רבי ישמעאל. בתורה נאמר בפרשת איסור תמורה שאסור להחליף בהמת קודשים בבהמת חולין, דהיינו שלא יכול לומר על בהמת חולין שתהיה תחת קורבן פלוני. ואם עבר והמיר בהמת קודשים בבהמת חולין, הדין הוא שקדושת הקורבן חלה על התמורה ומקריבים אותה לשם אותו הקורבן, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק יוד, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. אמנם אם עשה תמורה בבהמת בכור, אף שקדושת הבכור חלה על התמורה, מכל מקום אין מקריבים את התמורה למזבח, אלא רועים אותה עד שיפול במום, ונאחלת לכהנים. לומדת זאת הגמרא במסכת תמורה דף כ"א עמוד א', ממה שכתוב אצל בכור, קודש הם, שבא למעט שרק הם עצמם קריבים ואין תמורתם קריבה. כך הדין גם בתמורת מעשר בהמה ותמורת פסח, שאף שקדושת הקורבן חלה על התמורה, אין התמורה קריבה. עכשיו מבררת הגמרא מהו המקור לכך שתמורת מעשר ופסח אינה קריבה, ומתוך כך מקשה על רבי ישמעאל. שואלת הגמרא ביש, למה לרבי יוסי הגלילי דמוקלי נמי במעשר ופסח? מובן הדבר לפי רבי יוסי הגלילי, שמעמיד את הפסוק אך בכור שור או בכור כסב או בכור עז לא תפדה קודש שם דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר רישה לריח ניחוח להשם, זה בא לרבות גם מעשר ופסח, ממה שכתוב דמם וחלבם בלשון רבים. היינו דכתיב, לכך נאמר אצל בכור, לא תפדה קודשם, שממנו למדים גם על תמורת מעשר ופסח שאינם קריבים. ומשום שנאמר קודשם, דורשים, הם קריבים, רק הקורבנות עצמם שהוקדשו הם קריבים ואין תמורתן קריבה. שהרי הפסוק מדבר אף על מעשר ופסח, לכן הם גם נתמעטו מהקרבה, תמורתן נתמעטה מהקרבה. וכן שנינו שתמורת מעשר אינה קריבה, דתנן במשנה במסכת תמורת הפכפה א' עמוד א', תמורת בכור ומעשר, בהמה שהוחלפה תחת בכור ומעשר, הן התמורות עצמם ובלדן ובלד ולדן, והבלדות הנולדים מהם, וכן הבלדות הנולדים מאותן ולדות, וכן הנולדים על הצוף כל העולם, הרי הן כבכור ומעשר שאין פודים אותם כשנפל בהם מום. כל קורבן שנפל בו מום פודים אותו, והבהמה יוצאת לחולין וקדושתה חלה על המעות, וקונים עם המעות בהמה אחרת, והקדושה חוזרת על הבהמה. אבל בכור ומעשר שנפלו בהם מום, אין להם פדיון. אמנם אין מקריבים אותם למזבח כשהם תמימים, אלא ממתינים עד שיפלו בהם מום, ויאכלו במומן לבעלים. והבעלים של הבכור הוא הכהן, ואוכלים אותם כשיפלו בהם מום. הרי שמבואר במשנה, שתמורת מעשר אינה קריבה. ומביאה הגמרא שגם לגבי פסח שנינו שתמורתה אינה קריבה. ותנן, שנינו במשנה במסכת פסחים דף צדיבה ועמוד ב', אמר רבי יהושע שמעתי, רבי יהושע שמע מרבותיו, שיש תמורת פסח שהיא עצמה קריבה למזבח, ויש תמורת פסח שהיא עצמה אינה קריבה למזבח, אלא מוציאים אותם למראה, עד שיפול במום ומוכרה ומביא קורבן בדמיה. ואין לי לפרש, ושכחתי על איזה מהן שמעתי שהיא בעצמה קריבה, ועל איזה מהן שמעתי שמביאים קורבן בדמיה. ועדינו, כפי שמבואר במשנה במסכת פסחים, שאם המיר בה קודם הקרבת הפסח, אין תמורתה קריבה, שקודם הקרבת הפסח עומדת עדיין לשם פסח, נמצא שתמורת פסח היא, ותמורת פסח אינה קריבה. ואם המיר בה לאחר הקרבת הפסח, כגון חבורה שעבד פסחה, ולקחו בהמה אחרת ולאחר שהקריבו את השנייה מצאו את הראשונה והמיר אותה בבהמת חולין, תמורתה קריבה, שהרי קורבן פסח לאחר שעבר הפסח, נחשב לשלמים, כפי שלמדנו לעיל בדפתית עמוד א', נמצא שהיא אינה תמורת פסח, אלא תמורת שלמים. הרי מבואר משתי המשניות הללו שתמורת הפסח ותמורת מעשר אינה קריבה. ואכן לרבי יוסי הגלילי מובן הדבר כי נתמעטו מהפסוק ממה שנאמר קודש הם. אלא לרבי ישמעאל דמוקה ליקולה בבכור, רבי ישמעאל שמעמיד את כל הפסוק בבכור לבד, והפסוק אינו מדבר במעשר ובפסח כלל, אם כן מעשר ופסח דלא קריבה תמורתן מנעלי, מאיכן הוא לומד זאת? מיישבת הגמרא ואומרת מעשר שאין תמורתה קריבה, גמר, לומד רבי ישמעאל בגזירה שווה עברה עברה מבכור. מצינו לשון עברה אצל בכור ועברת כל פטר רחם, ומצינו לשון עברה אצל מעשר כל אשר יעבור תחת השבת. ולמדים מעשר מבכור, כשם שבכור אין תמורתו קריבה, כך מעשר אין תמורתה קריבה, ופסח שאין תמורתו קריבה, בהדיה כתב בי, בפירוש מי את בו הכתוב, שכתוב אצל שלמים, ספר ויקרא פרק ג' פסוק ז' עם כסף ומקריב את קורבנו, והיה די לכתוב כסף בלי המילה אם. מה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב עם כסף, אלא שבא לרבות תמורת הפסח שהמירה לאחר הפסח, שתקרב שלמים. יכול הייתי אומר שאף אם המירה לפני הפסח, הדין יהיה כך שתהיה תמורתו קריבה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, זבח פסח הוא להשם. דורשים את המילה הוא, שבא למעט שדווקא הפסח עצמו קרב, אבל תמורתו אינה קריבה. ומכאן לומד רבי ישמעאל שתמורת הפסח אינה קריבה. חוזרת הגמרא בדף למד זין עמוד ב' לדון בדברי הברייתא הראשונה שלמדה מהמילים ודם זבחיך יישפך שבמתנה אחת הקורבן כשר. מבררת הגמרא שהתנאים הללו שדורשים פסוק זה לדרשה אחרת, מאיכן לומדים הם את הדין הזה שבמתנה אחת הקורבן כשר? שואלת הגמרא וכל הנחתנאי, כל אילו התנאים דמפקי ללאי דם זבחיך לדרשה אחרינה שדורשים את הפסוק ודם זבחיך יישפך לדרשה אחרת, היינו הברייתא לעיל בדף למד זין עמוד א' שדורשת מ"ודם זבחיך יישפך" שכל הקורבנות טעונים מתן דמים ליסוד, והברייתא שדורשת מפסוק זה שניתנים בזריקה שנתנן בשפיכה יצא, ורבי ישמעאל שדורש שמעשר ופסח טעונים מתן דמים והימורים לגבי המזבח, כל התנאים הללו, היי דין זה שכל הקורבנות הניתנים על המזבח החיצון שאם נתנה במתנה אחת שכיפר, מן הלאו, מאיכן הם לומדים זאת? משיבה הגמרא, סברי לאו, אילו התנאים סוברים כבית הלל, דאמרי שהם אומרים שאף חטאת שנתנה במתנה אחת, כיפר. ובהמשך תבאר הגמרא מאיכן לומדים זאת בית הלל. וילפי כולו מחטאת ולמידים את כל שאר הקורבנות, על ידי לימוד של מה מצינו, מן החטאת. ואפילו עולה שכולה כליל על המזבח וחמורה מחטאת, אפשר ללומדה מחטאת, על ידי מה מצינו, שמאחר שלעניין לכתחיל החטאת טעונה יותר מתנות מן העולה, לא מסתבר שלעניין בדיעבד, תהיה העולה חמורה יותר מן החטאת ושתעכב יותר. ועכשיו הגמרא מחלוקת האם יש אם למקרא או אם למסורת. ונסביר. יש תיבות בתורה שנמסרו למשה מסיני שיהיו נכתבים באופן אחר ממה שיהיו נקראים. ובלשון חזל זה נקרא מקרא ומסורה. המקרא הוא איך שהם נקראים, ולמרות שגם אופן קריאתם נמסר למשה מסיני מכל מקום, דווקא הכתיבה שייך לקרוא לה מסורה, כיוון שדבר המסור רק לקצת בני אדם, דהיינו הסופרים שהם בקיאים ביתרות וחסרות, אבל אופן קריאתן ידוע לרוב בני אדם, שהרי רוב בני אדם בקיאים בקריאת המקרא, ולפיכך לא שייך לקרוא לזה מסורה, כך מסביר היד רמה. והמסורה היא איך שכתב משה ומסר בספר תורה לישראל. ופעמים שיש סתירה בין משמעות התיבה כפי שהיא כתובה, דהיינו המסורה, לבין משמעות התיבה כפי שהיא נקרא, דהיינו המקרא. יש מחלוקת תנאים איזה משמעות אנו דורשים לעיקר, האם יש אם למקרא, כלומר שהמקרא הוא העיקר, או יש אם למסורת, כלומר שהמסורה היא העיקר. שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי, בית שמאי אומרים, והחטאת שתי מתנות, שחטאת אינה כשרה אלא אם נתן לכל הפחות שתי מתנות של דם על גבי המזבח. ובית הלל סוברים שגם חטאת דינה כשאר זבחים, שרק מתנה אחת מעכבת בהם. זאת אומרת שבדיעבד אם נתן מתנה אחת, הקורבן עלה. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל. אומרת הגמרא, אמר רבונה, מה איתם דבית שמאי, מה טעמם של בית שמאי שסוברים שחטאת אינה כשרה אלא אם כן נתן לכל הפחות שתי מתנות. משיבה הגמרא, מניין המתנות של חטאת אנו למדים משלושת הפרשיות שנאמרו בחטאת חיצונה, שכתוב בהם קרנות 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 שלוש פעמים. אחת בסעיר נשיא, שכתוב ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, ושתיים בחטאת יחיד, אחת אצל סעירה ונתן על קרנות מזבח העולה, ואחת אצל כסבה ונתן על קרנות מזבח העולה. ובית שמאי סוברים שהמקרא הוא העיקר, וכיוון שקוראים קרנות בלשון רבים, יש ללמוד מכל אחד שתי מתנות, הרי שנרמזו כאן שש מתנות. וכיוון שאין למזבח אלא ארבע קרנות, יש לדרוש שארבעה מהם באו ללמד שלמצווה צריך לתת על כל ארבעה קרנות, ושתיים היתרים שנשנו באו ללמד על שתי מתנות שהם לעכב, דהיינו שאם לא נתן לפחות שתי מתנות, הקורבן נפסל. בבית הלל, הטעם של בית הלל שגם חטאת שנתנה במתנה אחת הקורבן כשר, כי בית הלל סוברים שהמסורה היא העיקר, ומאחר שנכתב בתורה פעמיים קרנות קרנות בלי וו, אז זה בעצם לשון יחיד, משמע קרנת, מתנה אחת. ופעם אחת נכתב קרנות עם וו שזה לשון רבים, משמע שתי מתנות. אצל כסבה של יחיד כתוב קרנות מלא עם וו, אצל סעירה של יחיד וכן אצל סעיר נשיא כתוב קרנות חסר בלי וו. הרי שנרמזו כאן רק ארבע מתנות, ודורשים ששלוש מהן באו למצווה לכתחילה, ואחת מהן באה לעכב. מכאן, שאם נתן לפחות מתנה אחת, בדיעבד הקורבן כשר. שואלת הגמרא לביאור בדברי בית הלל, האם הכולו למצווה? שמא נאמר שכל ארבע מתנות הנזכרים בפסוק באו למצווה לכתחילה ולא לעכב, שהרי הכתוב לו שנה על שום אחת מהן, אז אולי נאמר שבדיעבד אפילו אם לא נתן שום מתנה, הקורבן כשר. מיישבת הגמרא, כפרה בכדי לא אשכחן, לא מצינו שקורבן יחפר בלי שום מתן דמים, ובהכרח שמתנה אחת מעכבת. בבית אימה אומרת הגמרא, תתרץ תירוץ נוסף בטעם בית הלל, היינו טעם עד בית הלל, הטעם של בית הלל שמתנה אחת מעכבת, משום שכשיש סתירה בין משמעות המקרא למשמעות המסורה, אנחנו דורשים את שתיהן, ואומרים, אהני מקרא ואהני מסורת, מועילה לנו משמעות אופן קריאתן, ומועילה לנו גם משמעות אופן כתיבתן, המקרא והמסורת. האני מקרא לתפוי אחדה, משמעות אופן קריאתן מועילה להוסיף אחד על משמעות אופן כתיבתן, והאני מסורת לבצור אחדה, ומשמעות אופן כתיבתן מועילה לפחות אחד מן משמעות אופן קריאתן. נמצא שנרמזו כאן חמש מתנות, ארבע מהם נכתבו למצווה, ומתנה אחת שנה עליה כתוב לעכב. לפי התירוץ הזה, מה שמתנה אחת מעכבת, זה לא מחמת הסברה שלא מצינו כפרה בלי דמים, אלא משום שהועיל המקרא והועיל המסורה. ונמצא שנרמזו כאן חמש קרנות, ואם כן צריך שייתן אותה מתנה על הקרן דווקא, וזה ההבדל בין שני התירוצים. כך אומר הקרן אורה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה. אלא מעטה לפי מה שתירצת את דעת בית הלל, שכשיש סתירה בין משמעות המקרא ומשמעות המסורה, אנחנו דורשים את שתיהן. הרי אצל תפילין של ראש שצריכים ארבע פרשיות בארבעה בתים, ולמדו זאת ממה שנכתב בתורה שלוש פעמים, לתוטפות, לתוטפות, לתוטפות. נאמר והיו לתוטפות בין עיניך, ונאמר והיו לתוטפות בין עיניכם, ונאמר והיה לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך. פעמיים נכתב לתוטפות בלי וב, שזה לשון יחיד, ומשמע רק בית אחד, ופעם אחת נכתב לתוטפות עם וב, שזה לשון רבים, ומשמע שני בתים. הרי שנרמזו כאן ארבע בתים, אמנם, כיוון שכולם נקראים כאילו היו כתובים עם וו, הרי שלפי המקרא נרמזו כאן שישה בתים, ואם כן לפי בית הלל שדורשים את שניהם, נאמר שההן נקרא שמשמעות אופן קריאתם מועילה להוסיף אחד על משמעות אופן כתיבתם, והן היא מסורת ומשמעות אופן כתיבתן מועילה לפחות אחד מן משמעות אופן קריאתן. נמצא שנרמזו כאן חמישה בתים, ואם כן אמור שחמישה בתי באי למעבד, שצריך לעשות חמישה בתים בתפילין ולא ארבעה. שואל הילד השחר, מה קושיית הגמרא שנצטרך לעשות חמישה בתים? הרי אין חמש פרשיות בתורה שמדברים מתפילין, ואם כן מוכרחים לומר שלא צריך יותר מאשר ארבעה בתים. הוא מתרץ שהיינו אומרים שצריך לתת פרשה אחת פעמיים, או שהיינו מחלקים פרשה אחת לשניים. חוזרים אל הגמרא שכאמור הקשתה, לפי הלימוד הזה צריך שיהיה חמישה בתים בתפילין של ראש. מתרץ את הגמרא, בית הלל אינם למידים את מניין הבתים ממשמעות המקרא והמסורה, אלא סבר לה. בית הלל סוברים כרבי עקיבא, דאמר שמניין הבתים בתפילין של ראש, אנו למידים מעצם מה שנקראים תוטפות, שכן פירושה של המילה תת בקטפי, שם של מקום ששמו קטפי, הוא שתיים, ופירוש המילה פת באפריקי, שם של מקום שתיים, ועל שם ארבע פרשיותיהם, נקראים תוטפות. ואין הכוונה שהתורה הקדושה דיברה בלשון אפריקי וכתפי, אלא תיבה זו לשון הקודשי, שבכל לשון לקחו תיבות מלשון הקודש וכללו בלשונם. וחזל באו להודיענו שתיבת תת בקטפי ופת באפריקי נלקחו מלשון הקודש. ואילו הרן במסכת סנהדרין דף פז כותב שארבע תוטפות בתפילין זה הלכה למשה מסיני, אלא שחכמים עשו רמז לדבר מתת בקטפי ופת באפריקי. שואל תוספות בדיבור המתחיל תת, כיוון שתוטפות משמע ארבע בתים, ונכתב בתורה שלוש פעמים בתוטפות, אם כן נצטרך לעשות 12 בתים. תרצים התוספות, כיוון שלפי רבי עקיבא נכתבו בפירוש מניין הפרשיות בלשון כתפי ובלשון אפריקי, הרי זה כאילו נכתב בפירוש ארבע, ולכן אף על פי שנכתב בתורה כמה פעמים לתוטפות, הרי זה כמו כמה פרשיות בתורה שנאמרו ונשנו כמה פעמים. מה שאין כן בקרנות המזבח שלא נכתב המניין בפירוש, אנו לומדים שכולם באו לגלות את מניין הקרנות. מקשה הגמרא קושייה נוספת. אלא מעתה לפי מה שתירצת עדת בית הלל, שכשיש סתירה בין המקרא והמסורה אנו דורשים את שניהם, אם כן לגבי מניין הדפנות הנצרכות לסוכה, שלומדים זאת ממה שנכתב בתורה שלוש פעמים בסוכות, בסוכות, בסוכות. פעם אחת כתוב בסוכות תישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל יישבו בסוכות. אחר כך כתוב למען ידעו דורותיך כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים. פעמיים נכתב בסוכות בלי וב בלשון יחיד, ומשמע רק דופן אחת. ופעם אחת נכתב בסוכות עם וב שזה לשון רבים, ומשמע שתיים. הרי שלפי אופן כתיבתם, דהיינו המסורה, נרמזו כאן ארבע דפנות. אמנם, כיוון שכולם נקראים כאילו היו כתובים עם וב, הרי שלפי אופן קריאתן, דהיינו המקרא, נרמזו כאן שש דפנות. ואם כן לפי בית הלל שדורשים את שניהם, אמור דעני מקרא, שמשמעות אופן קריאתם מועילה להוסיף אחת על משמעות אופן כתיבתן, ואני מסורת ומשמעות אופן כתיבתן מועילה לפחות אחת מן משמעות אופן קריאתן. ונמצא שנרמזו כאן חמש, וממילא אמור חמשה דפנת הבאי למהבד, צריך לעשות לסוכה חמש דפנות. מתרץ את הגמרא התם, שם אצל סוכה חד קרא כולי לגופי, פסוק אחד נצרח בשביל ללמדנו את עצם מצוות סוכה, וממילא זה לא פנוי לדרשה. וחד לשכחה, פסוק אחד נצרח בשביל הסכך. נשארו אם כן רק שלושה פסוקים של בסוכות, מכאן אנחנו לומדים לגבי שלוש דפנות. עתה היא הלכתה באה הלכה למשה מסיני, הוא גרעתה ומייתה לשיעור אורכה של הדופן השלישית, והוא קימתה הטפח, והעמידה אותה על טפח שאין צריך דופן שלישית שלימה, אלא די ברוחב טפח. נמצא שנשארו שתי דפנות שלימות ודופן שלישית של טפח. מקשה הגמרא, אלא מעתה לפי מה שתרצה הגמרא בדעת בית הלל, שכשיש סתירה בין משמעות המקרא ומשמעות המסורה אנו דורשים את שניהם, אם כן אצל יולדת נקבה שכתוב בה בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ה', ואם נקבה תילד וטמאה שבועיים, שיולדת טמאה טומאת לידה משך הטומאה כשילדה זכר שבוע וכשילדה נקבה שבועיים, מאחר שהמילה שבועיים נכתבה בלובב בין הבית ועין, הרי משמעות אופן כתיבתו, דהיינו המסורה, זה 70. אמנם באופן קריאתו זה שבועיים, כי לא היה כתוב עם וב. אם כך נאמר, אהן יקרא ואהן ימסורת. משמעות אופן קריאתו מועיל לפחות ממשמעות אופן כתיבתו, ומשמעות אופן כתיבתו מועיל להוסיף על משמעות אופן קריאתו. אם כן, תוסיף את הממוצע שביניהם, שהוא 28 ימים, שהרי משמעות המסורה הוא יותר ממשמעות המקרא ב-56 ימים, וחצי מ-56 זה 28, שיש להוסיף רק חצי מ-56, שזה ההבדל בין משמעות המקרא לבין משמעות המסורה. ואם כן, 40 וטרין, בעיה למיטב, תצטרך לשבת ולמתין, 42 ימי תומה. תרץ את הגמרא שהיני אתם שונה הדבר בתומת יולדת, דכתיב את תמה שבועיים כנידתה. מהפסוק משמע שבא לקרב ימי תומת יולדת לימי תומת נידה. וכשאתה אומר שבועיים, אז קרובים ימי תומת יולדת לימי תומת נידה, שהנידה שבוע אחד והיולדת שני שבועות. אבל אם אתה אומר 70, הרי רחוקים ימי תומת יולדת מימי תומת נידה בהרבה. ויהיה הגמרא ברייתא ובא מקור אחר למה שסוברים בית הלל, שחטאת שנתנה במתנה אחת כשירה. לאל בדף למד זין עמוד ב' ביער אבונה, שהטעם של בית הלל הוא שדורשים מניין הקרנות הכתובים אצל חטות החיצוניות. והגמרא ביערה בשני אופנים, או משום שדורשים בית הלל רק את המסורה, או משום שדורשים את שניהם. כעת כאמור מביאה הברייתא מקור אחר. אומרת הגמרא ותנה, התנה של הברייתא דלהלן, מי תילה מאחה. מביא ללמוד את המקור לדין של בית הלל מכאן. בתורה נאמר אצל הפרשיות של חטאות החיצוניות, וכיפר 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 שלוש פעמים, אחת בסעיר נשיא, שכתוב וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו, ושתיים בחטאת של יחיד, אחת אצל סעירה שכתוב וכיפר עליו הכהן ונסלח לו, ואחת אצל כסבא שכתוב וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו. שלושת הפעמים הללו ללמדנו שנתכפר לו מכל מקום, ואפילו אם לא נתן את הדם אלא אחת מהקרנות. ולכמן בברית המפורש איך למידי משלוש פעמים וכיפר שדי במתנה אחת. והסיבה שנצרח פסוק ללמדנו שחטאת שנתנה במתנה אחת כשירה, זה מפני הדין, שהיה מקום ללמוד במה מצינו שכל מתנותיה של החטאת מעקבות, וכפי שיבואר, שיכול הייתי לומר ולא דינו. והרי יש ללמוד במה מצינו שחטאת שנתנה במתנה אחת כשירה, שהרי נאמרו מתן דמים למטה מחוט הסקרה, באמצע גובו של קיר המזבח היה קו אדום מקיף את המזבח סביב ונקרא חוט הסקרה, הוא היה שם לסימן להבדיל בין חצי העליון של המזבח לחצי התחתון, שכל הקורבנות חוץ מחטאת היו זורקים את דמן למטה מחוט הסקרה, וחטאת היו נותנים את דמה למעלה על הקרנות. אם כן, נאמרו מתן דמים למטה מחוט הסקרה אצל שאר כל הקורבנות שזורקים את דמם על המזבח החיצון למטה מחוט הסקרה, ונאמרו מתן דמים למעלה מחוץ הסקרה איפה? אצל קורבן חטאת, שנותנים את דמה למעלה על הקרנות. ויש ללמוד דמים שלמעלה מדמים שלמטה בבנייניו, ונאמר כך, מה מתן דמים האמורים למטה, כשם שמצינו אצל מתן דמים האמורים למטה מחוט הסקרה, שעדינו שאם נתנם במתנה אחת כיפר, כי מהפסוק ודם זבחיך ישפך אנחנו למדים, כפי שלמדנו לאל בדף למדווה עמוד ב', שכל הניתנים על המזבח החיצון שנתנם במתנה אחת כיפר. אבל חטאת עצמה אי אפשר ללמוד מהפסוק הזה שיחפר במתנה אחת, שהרי לא שייך אצל חטאת לשון שפיכה, מאחר שניתנת באצבע, וכיוון שכתוב ישפך, בהכר שהפסוק אינו מדבר מחטאת. אם כן, לומדת הגמרא כך, כשם שמצינו אצל מתן דמים האמורים למטה מחוט הסקרה שהדין הוא שאם נתנה במתנה אחת כיפר, אף מתן דמים האמורים למעלה מחוט הסקרה, דהיינו בקורבן חטאת, הדין הוא שאם נתנה במתנה אחת כיפר. דוחה הברייתא ואומרת, או כלך לדרך זו. מצד שני יש אפשרות להילך בדרך אחרת וללמוד שאם חיסר אחת ממתנותיה פסולה, שהרי נאמרו מתן דמים בפנים בחטאות הפנימיות, מה זה? פר יעלם דבר של ציבור ופר כהן משיח, כיוון שנותנים את דמם על המזבח הפנימי שבהיכל הם נקראים חטאות פנימיות, אז נאמרו מתן דמים בפנים ונאמרו מתן דמים בחוץ בחטאת החיצונה. ויש ללמוד חטאת חיצונה מחטאות הפנימיות, במה מצינו? מה דמים האמורים בפנים? כשם שמצינו אצל דמים האמורים בפנים שעדינו שאם חיסר אחת מן המתנות לא עשה ולא כלום, כמו ששנינו במשנה לאל בדף למדווה עמוד ב' ולומדים זאת מהפסוקים לכמן בדף למדת עמוד א', והקורבן פסול, אף מתן דמים האמורים בחוץ, דהיינו חטאת החיצונה עדינו, שאם חיסר אחת מן המתנות לא עשה ולא כלום, והקורבן פסול. מברר את הברייתא מאיזה דרך נראה יותר ללמוד. האם דומה יותר לקורבנות החיצוניות ונלמד מהם שאם נתנה במתנה אחת כשרה, או דומה יותר לחטאות הפנימיות ונלמד מהם שאם חיסר אחת ממתנותיה פסולה? מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים למד זין ולמד חט במסכת זבחים, עם שמונה שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק והנשאר בדם יימצא? שאלה שנייה, אם כשבירך ברכת הפסח פתר את זו של הזבח ומדוע? שאלה שלישית, מניין לומדים שמעשר ופסח טעונים מתן דמים ואימורים? שאלה רביעית, מה לומד רבי ישמעאל מהפסוק ובשרה מיהיה לך? שאלה חמישית, מניין לבית שמי שבחטאת בית מתנות הם לעקב? שאלה שישית, מניין נלמד שבתמה שבועיים הכוונה לבית שבועות? שאלה שביעית, לתנה של הברייתא, מניין שבחטאת רק מתנה אחת מעקבת? והשאלה האחרונה, מדוע אין לומדים מכך שאפילו לא נתן אלא אחת למעלה מחפר? עם השאלות הללו לשינוי סיכום בחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני זין בסיוון תשע"ח, איסרו חג שבועות תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה. הדפים למזין ולמתחת, הדף לחג השבועות דף למזין, והדף להיום דף למתחת במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כתוב ח' בסיוון תשע"ח, ונלמד דף למתת במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.